טוב, אז צהריים טובים. אז הסוגיה שלנו היום זה השמונה פסוקים האחרונים שבתורה. סוגיה ידועה, נעבור עליה רגע ככה בקצרה. רבי יהושע בר אבא אמר, רב גידל אמר רב, שמונה פסוקים שבתורה, כמובן הכוונה לאחרונים, יחיד קורא אותם בבית הכנסת. מה זה יחיד קורא אותם בבית הכנסת? אז אומר רש"י, אדם אחד קוראן ואין מפסיק בינתיים כדי לעמוד אחר לקרות. אנחנו בדרך כלל יכולים לחלק פרשיות לפרשייה של שמונה פסוקים. עקרונית אפשר לחלק אותה ל-4-4, ל-3-5, כמו שאנחנו מכירים מקריאת התורה. הוא אומר לו, את הפסוקים האלה, אחד קורא את כל השמונה פסוקים האלה, ביחד. תכף נגיע בהמשך, קצת נדבר טיפה בקצרה, אבל גם ניגע בביטוי הזה של יחיד קורא אותם, כיוון שבוא נגיד כבר עכשיו, אנחנו אומנם כבר רגילים לביטוי, כבר נראה לנו לגמרי נורמלי, בכל זאת אם אתם הייתם צריכים לכתוב את הגמרא מילה אחרת במקום יחיד, שאולי טיפה יותר מתאימה, אחד קורא אותם. הרי בעצם מה הוא אומר רש"י? זה אחד ולא שניים, נכון? זאת אומרת, הרי בדרך כלל אתה יכול להעלות לקריאה בתורה, אתה יכול להעלות שניים, ופה הוא אומר לך, לא, את השמונה פסוקים האלה, אחד קורא אותם. אז למה יחיד? נקודה מעניינת שככה ניגע בה על הדרך. על כל פנים, נמשיך ככה לדבר העיקרי פה. אומרת הגמרא, כמן, למי זה מתאים? זה לא כרבי שמעון. דתניא, וימות שם משה עבד השם. אומרת הגמרא, אפשר משה חי וכתב וימות שם משה? אלא, עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע בן נון. דברי רבי יהודה, ואמרי לה רבי נחמיה. אז אומרת הברייתא, אי אפשר לכתוב וימות שם משה כשהוא חי, זה סותר, ולכן מה התשובה של רבי יהודה? זה באמת לא משה, באמת לא משה כתב את זה, אי אפשר. כלומר, אם נשאל ככה, האם הוא ענה על השאלה, אפשר לבקש אולי רק שמי שלומד שם ימד טיפה יותר בלחש, אם נשאלת השאלה, האם הוא ענה על השאלה הזאת, אז הוא לא ענה על השאלה. כלומר, הוא אמר, מה, זה לא הולך ביחד שתכתוב היה, אלא באמת זה לא משה. אז פתרתי את הבעיה, כי אם יהושע כתב שמשה מת, זה בסדר גמור, אין שום בעיה. תכף ניגע בעניין הזה. אמר לו רבי שמעון, אפשר ספר תורה חסר עוד אחת? הוא כתיב לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם, והכוונה היא ספר התורה הזה הוא יחידה אחת שלמה. איך אתה אומר, הוא שואל אותו שאלה הפוכה, איך אתה אומר שהתורה היא לא שלמה? משה כתב זה ויהושע כתב שמונה פסוקים אחרונים. אלא אומר רבי שמעון, אלא, עכשיו זה דברי רבי שמעון, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב ואומר. מכאן ואילך, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמה. כמו שנאמר, מביאים לזה איזשהו ראיה. אז שימו לב פה עכשיו אותו הדבר. הוא שואל אותו שאלה, הוא אומר לו, מה, יכול להיות ספר התורה הזה חסר איזה אות? האם יש תשובה לשאלה הזאת? לא, רבי שמעון שואל את השאלה, וכיוון שזה מה שנקרא שאלה לכאורה, שאלה רטורית, כלומר, ברור שלא, ולכן אומר רבי שמעון, לא, אין מצב להגיד שזה יהושע כתב, לא יכול להיות. אז מה כן? לא, זה משה רבנו כתב, רק הוא כתב בדמה. מה זה בדמה? תכף נראה, בפשט זה כאילו הוא בוכה, ואז כולם שואלים את עצמם, בסדר, מה זה עוזר שהוא בוכה? כאילו, עכשיו יש תיאור רגשי כזה, שמשה בוכה, נו, אז מה? אבל עדיין הוא כותב עדיין על עצמו, הוא כותב, היה מוצא משה, זה לא יכול להיות הדבר הזה, ולכן, תכף נראה, אבל אני אומר את זה כבר עכשיו, חברו פה הגאון מווילנה מצד אחד, גדול המתנגדים, ומהצד שני, השפת אמת, שפת אמת כידוע קשור לחסידות, חסידות? חסידות גור. אבישי, אתה לא נותן להם אפילו רגע לחשוב, אולי להיזכר, אולי לזה. אז חבר'ה, להיות בעניינים קצת ככה, לדעת מה קורה. שפת אמת קשור לחסידות גור. הדבר המיוחד בשפת אמת זה שמעבר לזה שכולנו מכירים פה את השפת אמת על התורה ועל המועדים, יש גם חידושי שפת אמת על השס. כדאי להכיר. אנחנו לא אוהבים לחלק ציונים, אבל אני מאוד אוהב את הפירוש שלו על השס. מאוד פשוט, מאוד עמוק. כל פנים, אז השפת אמת כותב שאת מה שאומר הגרא, אבל הוא אומר, תכף אני אראה לכם, אולי ראיתם את זה, הוא אומר את ההסבר שלו, ואז הוא אומר, ושמעתי שבאיזה ספר כתב את זה. כלומר, הוא כנראה לא הכיר את הדברים של הגרא, והוא מעצמו כותב את הרעיון הזה, שתכף נגיד אותו, ואז הוא אומר, ושמעתי שיש איזה ספר שכתב את זה. אז הספר הזה שכנראה הגרא, אולי זה פחות יגיע לחוגי החסידים, יכול להיות, אולי סתם מסיבה אחרת זה לא הגיע, כל פנים כיוונו פה, הגרא מצד אחד, שפת אמת מצד שני, כל אחד יגיע לזה בצורה קצת אחרת, אבל שורה תחתונה, מה זה דמה? דמה זה ערבוב, ערבוב אותיות, כמו מלאתך ודמעך לא תאחר, ודמה הכוונה היא שמשה רבינו כותב את האותיות האלה, אבל הוא כותב את האותיות האלה לא בצורה שזה מחולק למילים, אלא זה פשוט איזשהו, תכף נראה, זה קצת הבדל בין הגרא לבין השפת אמת, האם זה רצף של אותיות, או שזה חלוקת מילים בצורה אחרת. שימו לב לשתי האפשרויות. זאת אומרת, אפשר לפרש בדמה בערבוב אותיות אחר, זאת אומרת, לא היה כתוב באמת וימות שם משה, אלא תנסו לדמיין עכשיו, כל אחד ייקח את המילים, ייקח את האותיות ימינה ושמאלה, ויחבר שם פשוט בשמונה פסוקים האחרונים האלה, היה כתוב משפטים, מילים אחרות ממה שיש היום. אפשרות אחרת, שאותה נדמה לי השפת אמת אומר, זה פשוט היה רצף של אותיות שלא מחוברות בכלל למילים. על כל פנים, זה אופן להסביר שמשה רבנו כתב, ולמה זה לא בעיה? למה זה לא בעיה שמשה רבנו, איך הוא כותב והיה מות שם משה כשהוא חי? מה? שהוא לא באמת כתב היה מות שם משה. הוא כתב או את האותיות, או שהוא כתב איזה, בכלל איזה מילים אחרות, ולכן אין את הבעיה הזאת שהוא כתב היה מות שם משה. על כל פנים, נחזור לעניין. אז רבי שמעון כזה שואל, מה? לקוח את ספר התורה, יש מצב כזה? מה זאת אומרת יש מצב כזה? כן, רבי יהודה ככה אמר. רבי יהודה אמר שכן, שיהושע כתב את השמונה פסוקים האחרונים, רבי שמעון כזה זורק את השאלה ואומר, מה, יכול להיות דבר כזה שהתורה חסרה עוד אחת? אין מצב. חייב להיות שמשה רבנו כתב את הכל. אז יש לו הסבר איך הוא כתב את הכל. הוא כתב את זה בערבוב אותיות. עוד שורה אחת, ואז נסכם את הדברים. בסוף אומרת הגמרא, לימה דלוקי רבי שמעון, זאת אומרת, עכשיו נחזור להתחלה, שימו לב רק, כאילו עשינו פה איזה סיבוב, ועכשיו חוזרים להתחלה, לממרא שרב גידל אמריו, שמונה פסוקים שבתורה, יחיד קורא אותם, הגמרא אמרה שזה לא כרבי שמעון. למה זה לא כרבי שמעון? כי לפי רבי שמעון אין חילוק. לפי רבי שמעון, משה רבנו כתב את כל התורה, אז למה את השמונה פסוקים האלה, אי אפשר לחלק לשניים כמו שמחלקים כל פרשה אחרת בתורה. לרבי יהודה, זה מובן, כי רבי יהודה אומר, תשמע, זאת, אלה שמונה פסוקים מיוחדים. כיוון שהם מיוחדים, אז לא מחלקים אותם. אחד קורא אותם, יחיד קורא אותם. אבל לפי רבי שמעון, הגמרא אמרה, לימא דלוקי רבי שמעון, זה לא מתאים לרבי שמעון, מביאים את הברייתא, את המחלוקת שלהם, ואז הגמרא אומרת, אפילו תמר רבי שמעון, הועיל ואישתנה, אישתנה. אומר רש"י, אישתנה דנכתב בדמה, אישתנה משאר ספר תורה. זאת אומרת, בכל זאת זה שונה. כי כל התורה נכתבה בצורה מסודרת, עם חלוקה לפסוקים ומילים והכל מסודר. השמונה פסוקים האלה, נכון, משה רבנו כתב אותם, ומהבחינה הזאת הם כמו כל התורה, אבל עדיין יש הבדל. כי, כמו שאמרנו, הוא כתב אותם ברצף, ברצף של אותיות, ברצף אחר של מילים, ולכן זה לא אותו דבר, ולכן גם רבי שמעון יכול להודות לממרה הזאת של רב גיד אל המרב, שיחיד קורא אותם ולא שניים. אז עד כאן הפשט של הגמרא, ועל זה אנחנו רוצים ממש להעיר שתי הערות פשוטות, ואחר כך לראות היסוד. בסך הכל היסוד הוא די פשוט, אבל תמיד טוב לחזור גם על דברים פשוטים. אז הנקודה הראשונה שהערתי עליה תוך כדי הדברים, ועכשיו אני רוצה קצת לחדד אותה יותר, בעזרת הכללים ממיטב הארץ, שאחד מהם אומר משהו שבאמת בקושי מופיע ממש ככה בצורה חלקית בראשונים ובאחרונים, אבל כאן זה באמת הופך להיות כלל יותר יסודי, שאומר שלפעמים יש בגמרא שאלות שבעצם הגמרא לא עונה עליהן. עכשיו, לנו זה הכי מוכר ממה? איפה אתם הכי מכירים את זה שאתם לומדים סוגיה ושמה זה לכאורה נתקע? מה? קשיה. כמובן, אם יש טופטיה זה הרבה יותר מוחץ. ויש קשיה, גמרא שואלת ואומרת קשיה, ובאמת על קשיה זה ידוע, כתוב כבר גם בראשונים, גם באחרונים, כמה וכמה כתבו על זה, מופיע בכללים, שעל קשיה יש תירוץ, הוא לא נכתב. מה שכן, לא מסבירים הראשונים והאחרונים, לא מסבירים למה זה לא נכתב. לפעמים הם ככה ברמז, הם אומרים משהו כזה שזה, אבל הם אומרים, יש לזה, אפשר לענות על זה, הגמרא לא ענתה על זה. למה? לא יודע, אנחנו צריכים לחשוב לבד, למה? אבל זה לא רק בקשיה. אני חושב שהחידוש של הכלל הזה, הוא שכשאתה לומד טוב כל מיני סוגיות, אתה פתאום עולה על זה שלפעמים, באמת הגמרא, זה לא הזמן עכשיו לדוגמאות. יש איזו דוגמה ממש נפלאה במסכת חולין, בדף י"א, סוגיה של מנהלן שעורכים אחרי הרוב. יש שם ממש דוגמה ממש נפלאה בעניין הזה, כשאני נותן שיעור על הנושא של רוב, שאנחנו נתקלים בו, סנדרין או בבקמה לפעמים. נראה לי שהשנה לא בטוח שהספקתי אפילו לתת את השיעור הזה, אז לומד שם את הסוגיה בחולין, וממש רואים שהגמרא פשוט שואלת שתי שאלות לקראת סוף הסוגיה, ולא עונה עליהם. לא עונה עליהם, וכאילו ממשיכה הלאה. והדבר הזה הוא ממש צועק, כאילו מה זה אומר? מה זה אומר הדבר הזה? הכלל הזה, מה שהוא אומר, זה שלפעמים כאילו אומרים לך, אתם מכירים את זה שגם בדו שיח כזה בין האנשים, לפעמים אתה אומר לבן אדם, תשמע, תחשוב לבד. סוג של... מיציתי איתך את המהלך של השקלא וטריא בינינו, ומכאן תחשוב קצת יותר לעומק, תחשוב לבד. עכשיו פה זה כמובן יותר עמוק, זה כמובן גמרא, זה לא סתם תחשוב לבד, אלא זה מין אמירה שאומרת, יש פה איזה יסוד עמוק, אולי אי אפשר ממש לכתוב אותו בצורה הרגילה בתוך הגמרא, לגמרא יש בסוף איזו דינמיקה משלה, וזה נעצר באיזשהו מקום, ומשם זה הולך כבר לתחום הפנימי יותר, הנסתר יותר, העמוק יותר, שהוא נשאר שם. למה אני אומר את ההקדמה הזאת פה? כי בעצם כשלמדנו את הסוגיה, אז שמנו לב שלמעשה יש פה שתי שאלות שלכאורה נשארו בלי תשובה. זאת אומרת, הרי רבי נחמיה בא ואמר, כתוב ויעמוד שם משה, אפשר משה חי, וכתב ויעמוד שם משה, הוא שואל שאלה, וכמו שאמרנו, הוא לא עונה עליה, אלא הוא אומר, כן, זה באמת לא משה. עכשיו, אוקיי, רבי יהודה, הוא לא צריך לענות עליה. למה הוא לא צריך לענות? כי הוא אומר, אבל יש פה איזו התייחסות כאילו לדבר הזה? בצורה ישירה לכאורה לא. אנחנו, זה נשאר ככה, הוא אמר, זה לא יכול להיות. ואז הוא הלך כאילו לפתרון שהוא לא כזה פשוט. להגיד, למה הוא לא פשוט? כי רבי שמעון אומר לו, מה, אפשר, ספר דבר, בעצם לכל מקום שאתה הולך, בסוף לכל אחד יש בעיה. זאת אומרת, הוא אומר, איך משה כותב היה מוצא משה? הוא אומר, איך יהושע כותב? התורה לא יכולה להיות חסרה. עכשיו, אף אחד לא עונה לשני לכאורה בצורה ישירה, אף אחד לא עונה לשני על השאלה שהוא שאל אותו. אלא הוא אומר, תשמע, אני אומר אחרת. בסדר, אתה אומר אחרת, אבל איך אתה יכול להגיד אחרת כשלא ענית לי על זה? זה איזשהו, אני חושב ככה לפתח, הייתי אומר, מבחינת ההמלצות הלימודיות ודרכי לימוד, זה לפתח איזו רגישות למקום שבו יש דבר כזה, והרבה פעמים אנחנו שואלים את זה את עצמנו, כי אנחנו מרגישים את זה, שבעצם הוא שאל שאלה מאוד חזקה, ולא ממש ענו עליה, ואנחנו עוברים ככה לסדר היום, אז לא. לא לעבור לסדר היום, אתם מתקנים עם משהו כזה, אל תחשבו שאתם אלה שלא לא מבינים פה, אלא אתם לגמרי מבינים, ויש פה איזה משהו שמסתתר וצריך להבין אותו. אז זה נקודה, כן.
אפשר לומר שזה יותר קשור לכלל של מחלוקת שאינה סימטרית? כאילו הוא אומר, היצור מלוראי, יש תשובות, הם פשוט...
כן, במחלוקת שאינה סימטרית, הם פשוט מדברים ממש אחד מול השני, זאת אומרת, אם זה היה עומד אחד מול השני, אז זה היה מאוד נכון, רק קודם כל זה, אפשר להכניס את זה, רק אני אומר, זה לא הקלאסי, שמחלוקת, אם מחלוקת שאינה, זה מה שאחד אומר, איזה הוא בן העולם הבא, סומר גויה תפייה שערבית, השני אומר, תפילות באמצע תקנו. כלומר, הם מדברים אחד מול השני ואומרים שני ביטויים שונים. קודם להגיד, אחד אומר מותר, אחד אומר אסור. אז פה הגמרא כאילו מגיעה למחלוקת שלהם, אחד אומר, גומרים לברר אותו, ואז עוברים, לשני. אבל אדרבה, זה, 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 זה יכול גם להיכנס לתוך העניין הזה. אז זה עד כאן נקודה אחת, קודם כל, משהו שתכף נרצה להבין אותו, רק אני... בסדר? משהו שרוצים להעיר, לשאול, אז אני מסכם. הנקודה שכרגע אנחנו רוצים לברר, שתעזור לנו כמובן לברר את עומק המחלוקת ביניהם, זה המשפט המחץ הזה שכל אחד בעצם שאל את השני, והשני לא ענה לו על זה בעצם בצורה ישירה. בסדר? זה בעצם, נגיד, בשורה התחתונה. זאת אומרת, רבי יהודה אומר לרבי שמעון, מה, איך משה רבנו יכול לכתוב היה מוצא משה? הוא עונה לו, הוא כתב בדמע. בסדר, נורא, נורא, באמת מרגש, הוא כתב בדמעות, אבל זה לא עונה. או שרבי שמעון שואל אותו, מה, ספר תורה יכול להתחסר עוד אחת? אתה אומר שישוע כתב? לא יכול להיות. הוא לא עונה לו על זה, אין שום התייחסות של רבי יהודה לשאלה הזאת, מה הוא עושה עם זה, שהתורה עכשיו לא שלמה, יהושע כתב אותה. זה משהו שאנחנו לא יכולים לעבור עליו ככה, בלי לשאול את עצמנו, רגע, מה קורה פה? אז זה, הנקודה השנייה, ממש ככה בקצרה, כדי לא לסטות, הערתי אותה קודם, אז אני ממש אעיר אותה קודם, אני אעיר אותה עוד עכשיו בקצרה, זה הביטוי הזה של יחיד קורא אותם, בגלל, הבאתי את הסוגיה בבבא בתרא המקבילה, למרות שהיא כמעט לא מוסיפה שום דבר, זה רק מגיע קצת מכיוון אחר, כן, סוגיה בבבא בתרא כידוע מדברת על מי כתב את כל התורה, ואז אומרים יהושע כתב את ספרו ושמונה פסוקים אחרים של התורה, ואז על הרקע הזה מביאים, רגע, שזה לא כולם מסכימים לזה, זה רק דעת רבי יהודה, רבי שמעון לא מסכים, שיהושע כתב את השמונה פסוקים האחרונים שבתורה, ואז מביאים את הסוגיה שלנו. אני רק רוצה שתראו פה, הכל הבאתי רק בעצם בגלל מילה אחת, רשי דיבור המתחיל יחיד קורא אותם, אומר רשי, כלומר אין מפסיקים בהם. אין לי תשובה לשאלה, למה פה אצלנו במנחות הוא לא אמר כלומר, זה ככה אני משאיר את זה פה קהל לכם, אבל בואו נקנה רגע, אומר רש"י, כלומר, יחיד קורא אותם, כלומר, אין מפסיקים בהם. כלומר, הפירוש הוא כמו שראינו אצלנו, אחד קורא אותם ולא שניים. רק רש"י מוסיף את המילה כלומר, למי שעוד לא מכיר, אני בטוח שרבים כבר מכירים, יש לנו כלל ידוע, כתוב בכמה וכמה מגדולי האחרונים, שכשרש"י כותב כלומר, יש לו איזה קושי בלשון של הגמרא שהוא מתקן אותו. זאת אומרת, כי הרי את המילה כלומר אפשר להגיד על כל מילה, אפשר להגיד כלומר, ומסביר לך מה כתוב כאן. לא, זה לא הכוונה. רש"י מסביר, אתה ברור. כשהוא אומר כלומר, הוא רוצה להגיד לך, הגמרא השתמשה באיזה ביטוי שהוא לכאורה לא הביטוי הכי מדויק למה ש... לפי פרשנות הדברים, ופה רש"י בעצם אומר לך, אני רק אעמיד אותך על זה שתשים לב, העבודה שלנו תהיה, אוקיי, אז אם הלשון לא מתוקנת, אז מה השאלה המתבקשת? איך הגמרא תכתוב את הלשון היותר מתוקנת? נגיד בעניין שלנו, כמו שאמרנו, אמרתם את זה קודם, וגם לפי כל מיני פירושים שהמאירי מביא, כבר לא נקרא אותם בפנים כדי לא לסתות ככה מהנושא, אבל זה בעצם אחד, זה המילה היותר נכונה פה. אחד קורא אותם ולא שניים. וגם לפירושים נוספים שהמאירי מביא פה, לחלק מהפירושים האלה לפחות, המילה אחד הרבה יותר מתאימה. אבל בואו נשאר ברשי. הרי אתה אומר שלא מחלקים את זה לשני אנשים, אלא אחד צריך לקרוא את זה. מעלים לתורה באדם אחד ולא שני אנשים. אז רשי מרגיש בזה, ורשי כותב, כלומר, אין מפסיקים בהם. זאת אומרת, כאילו כתוב יחיד קורא אותם, אתה רוצה לשאול מה המשמעות של זה? מה זה אומר יחיד קורא אותם? אומר רשי, הכוונה היא שאחד קורא את כל השמונה פסוקים ולא מפסיקים באמצע. אז למה הוא אומר כלומר? כי הוא רוצה להגיד לך, שים לב שהתורה, שהגמרא קראה לזה יחיד במקום אחד. תשים לב, מה זה אומר? תחשוב. יהיה לך תשובה, יהיה לך, לא יהיה לך. תשאר בשאלה, רק תשים לב שיש פה משהו במילה הזאת שהוא... הוא קצת שונה ממה שבעצם היה מתבקש לכתוב. אז אני בזה סוגר את העניין, כי זה באמת נקודה יחסית צדדית, רק אני מזכיר אותה. אז אם כן, זאת הסוגיה. מה ביאור הדברים? אז הדברים הם מאוד ידועים, כמו שאמרתי, כיוונו פה שניים לאותו פירוש, שאחרי שאתה רואה אותו, אתה מבין שהוא ממש כאילו, אפשר לומר כמעט, אי אפשר אחרת, אבל כמעט אתה אומר, כמעט אי אפשר אחרת. אז בואו נראה את זה ככה, בגלל באמת גדלותם של הדברים, אז בואו נראה אותם ככה בפנים, ואז ננסה להבין את המשמעות של הדברים. אז אומר הגר"א, עולם יש לפרש, כי שניהם דברי אלוקים חיים, ומר אמר חדה, ומר אמר חדה, ולא פליגו. שימו לב כבר על ההתחלה, מה הגרא עושה לנו. אומר לנו הגרא, תקשיב, נכון? זה נראה בגמרא המחלוקת, וואו, רבי יהודה, רבי שמעון, כיוון שונה לגמרי, זה אומר יהושע, זה אומר משה, זה לא מתחיל בכלל. מחלוקת מאוד, אומר, תקשיב, הם לא חולקים. איך זה יכול להיות שהם לא חולקים? אומר הגרא, בעצמו, מסביר את עצמו, כי לכאורה קשה בדברי הגמרא. מה מקשה השמונה פסוקים האחרונים, איך נכתבו, אם משה היה חי? הלא כל התורה כולה הייתה נכתבת 2,000 שנה קודם בריאת העולם. אם כן, עדיין לא היה שמיים וארץ ודור המבול, דור הפלגה ויציאת מצרים, ואיך נכתבו בתורה קודם שהיו בעולם? שאלה מעניינת, מה? שבנו על זה פעם, שתורה נכתבה לפני, קדמה לעולם. אז היה כתוב בתורה הזאת, היה כתוב בראשית בריאה אלוקים, אבל... מספרים את הסיפור שדור המבול ודור הפלגה הם לא היו בכלל. אז איך כתבו אותם? אמנם, אז הגרא ישר, מה ההסבר לזה? מה ההסבר הפשוט? היו שככה תופסים אתכם ככה ברחוב עם השאלה הזאת, מה הייתם עונים? מה? קדוש ברוך הוא כתב, זה... עדיין, כאילו, גם קדוש ברוך הוא, טוב, קצת יותר, טיפה יותר. איך בכל זאת כתבו אם זה עוד לא קרה? נבואה. מה? כלומר?
לא כתוב
כמו שאנחנו מכירים. זאת אומרת, הרי דבר ברור, שאומרים שהתורה נכתבה לפני העולם. האם זה התורה שלפנינו היום, התורה כמו שהיא, באמת ככה בחלוקה הזאת, לפסוקים, למילים האלה? לא. יש איזושהי תורה יותר רוחנית, יותר מופשטת. אולי איזה רצף של אותיות כאלה שמסתובבים ביניהם, אומר הגרא, אמנם ידוע, כי כל התורה הוא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והיינו על ידי צירופים של אותיות ותיבות. ולפני בריאת העולם, הייתה התורה אמון, כן, זה המדרש הראשון בראשית רבה, אצל הקדוש ברוך הוא, על פי צירופים וסודות נעלמים. ולא הייתה נקראת כמו אתה, רק על פי שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אחר שברא השם את העולם, ונתן את התורה לישראל, וממצוות הצריכים לעשות בגבולי מקום וזמן, כתב את התורה בהר היטב איך לעשות כל המצוות, וחילק את כל התורה לתיבות ואותיות, לגלות ולפרש את כל דברי התורה הזאת, וסודות התורה על פי צירופים ניתנו ליודעי חן, מה שאין מודיעין למלך חכם, רק למי שחכם מביא מדעתו. אז קודם כל, הגר"א ככה עושה לנו איזה סדר מאוד בסיסי, אומר, רגע, 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 חברים, לפני שאנחנו מדברים על השמונה פסוקים, על זה הפסוקים, רגע, בואו נדבר על כל התורה כולה. איך כל התורה נכתבה? אז אומר הגר"א, התורה הייתה לפני כן, הייתה אותיות, אולי בכלל מבולבלות בצורה אחרת, כתובות בצורה אחרת, צירופים אחרים, מקדימה, לאחורה, מכל מיני גימטריאות, כל מיני דברים, כל מיני סודות, ככה זה היה לפני שנברא העולם, וזה קיפל בתוכו כל מיני סודות וכל מיני היסטוריות לכאורה שאולי עוד יהיו והיו וכל מיני דברים. מעמד הר סיני, ניתנה תורה לעם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עכשיו אני אעשה לך סדר בתורה הרוחנית הזאת שהייתה לפני כן, ברצף האותיות האלה, אולי בחלוקה לכל מיני צירופים שהיו לפני, עכשיו אני עושה לך סדר שמתאים לעולם שלך. עכשיו אני נותן את העולם פה לאנשים פה, למציאות הזאת, ואני מחלק אותה, ועכשיו כתוב את מה שהיה, בריאת העולם, דור המבול, דור הפלגה, וחלוקה לכל המצוות, כמו שאנחנו מכירים את התורה. כיוון שזה הרקע של הדברים, שהוא עצמו חשוב מצד עצמו להבין באמת מה זה התורה, זאת אומרת, לפעמים התורה ככה אנחנו רואים את המציאות שלה, והיא נראית לנו שזה מה שיש בה. אומר הגר"א, דע לך שליודעי חן, דהיינו מי שעוסק בלימוד הקבלה, אז הוא מגיע לכל מיני סודות אחרים שנמצאים בתורה, שאנחנו לא רואים אותה. כי יש כל מיני, בצורת האותיות ובסדר שלהם, ברצף שלהם, במספר שלהם, בכל הדברים האלה יש סודות עצומים, אבל הם לא נגלו לכולם, אלא רק למי שמעמיק ונכנס פנימה. זה הרקע, ואם ככה עכשיו אני נכנס לדברים שלנו, זה כמובן עוזר מאוד. ואתה מתורץ, דברי הגמרא נזכרת, כי כוונת רבי שמעון, איך אפשר להיות ספר תורה חסר אפילו עוד אחת, וגם שלא להיות שקר חס ושלום? לכן הוא אומר, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב, שימו לב לדיוק הזה, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה, מה זה אומר וכותב? חוזר אחריו. זאת אומרת, עד עכשיו היה משהו מאוד מופשט כזה, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב, עכשיו זאת החלוקה. בראשית, זה לא בראש שיתברא אלוקים, נגיד הרמב"ן אומר דוגמה, איך אפשר לקרוא את התורה אחרת? קחו את היוד והטף של בראשית, במקום לקרוא את זה בראשית ברא אלוקים, אפשר לקרוא את זה בראש שיתברא אלוקים. זה בסדר ככה, או שזה קצת בעייתי, מה? קצת כפירתי, לא? בראש יתברא אלוקים, כאילו בהתחלה נברא אלוקים. אז זה לא משהו שכדאי שהוא יהיה כתוב ככה בתורה שלנו, אבל יכול להיות שהמקובלים, יכול להיות שהם קוראים את התורה בצורה הזאת, והרמב"ן לא נבהל לכתוב את זה, כי יש לזה כנראה איזושהי הבנה שהיא לא כפירה. אבל אפשר לקרוא את זה אחרת. אבל אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני אומר לך, ואתה תגיד אחריי ותכתוב, ואז הוא אומר וכותב, ואז יוצא לו. אבל שימו לב, כשזה הגיע לפה, כן, משה אומר וכותב. רוצה לומר שמשה אומר, כל תיבה ותיבה כאשר כתובה בידינו בגילוי המצוות. ומכאן ואילך, לא היה יכול לכתוב בגילוי בים עוד שם משה. דמך זה כשקרה כמובן, וגם לא היה יכול לגמור על ידי יהושע, כי אפשר ספר תורה חסר עוד אחת. לכן הוא אומר שהיה כותב בדמה, והוא מלשון דמעך, כלומר, מדובה וירבוב אותיות, היה כותב מכאן ואילך, על פי צירופי תיבות, שימו לב, והם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ולא היה נקרא כלל וים עוד שם משה. רק תיבות אחרות, על פי סודות התורה. לזה התכוונתי שזה, יש הבדל בין השפת אמת לבין הגר"א. הגר"א אומר שזה היה כתוב בחלוקה אחרת של מילים. חלוקה שלנו היא לא תגיד כלום, אנחנו נראה את החלוקה הזאת, אנחנו לא נבין. אבל משה רבנו הבין מה הוא כותב שם, ולא היה כתוב שם, והיה עמוד שם משה, אלא האותיות התחלקו למילים אחרות, ולכן משה רבנו כתב, ולא הייתה בעיה עם זה שהוא אמר והיה עמוד שם משה, כי הוא לא כתב והיה עמוד שם משה. רק תיבות אחרות, אפיסטודות, אחר מיטתו, כתבם יהושע, כפי שניתן לו רשות לגלות את התורה. ואם כן, שתי הדעות לא פלגה, כי באמת כתבן משה, ולא חיסר אפילו עוד אחת. רק כשמונה פסוקים אלו לא היה יכול לכתוב את הנגלה, וכתב בדמה, ויהושע כתבן כפי הנגלה, עקודת רבי יהודה. ושניהם מסכימים מדעה אחת, עכשיו תראו את המשפט האחרון של הגר"א, כי נכתבו על ידי שניהם. על ידי משה הנסתר והסוד, ועל ידי יהושע הנגלה כאשר היא כתובה בידינו לדור ודור. אז אומר הגר"א, תקשיב, בכלל אין מחלוקת. רגע, מה זאת אומרת אין מחלוקת? אבל הגמרא אמרה, רבי יהודה, רבי שמעון. אז קודם כל, למה אין מחלוקת? כי המציאות, קודם כל, מה הייתה? המציאות הייתה, משה רבנו כתב, בצורה כזאת שהוא לא כתב את המילים והיה מוצא משה, ויהושע חילק את זה למילים שאנחנו מכירים היום. לפי השפת אמת, אותו הדבר, כמו שאמרתי לכם, הוא כותב את הרעיון הזה, והוא כותב, שמעתי שכתב את זה באיזה ספר, רק הוא כותב שהוא כתב את זה ברצף אותיות, לא במילים אחרות על פי סודות התורה, אלא פשוט הקדוש ברוך הוא אמר לו לכתוב את הרצף האותיות האלה, אולי קשה קצת על זה, מה זה הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב. מה הוא כותב? הוא כותב, לפי השפת אמת הוא כותב אותיות. לפי הגר"א זה אולי קצת יותר מדויק, כי הוא אומר לו מה לכתוב, רק לא את מה שכתוב היום. חלוקה אחרת, מילים אחרות. על כל פנים אבל זה אותו עיקרון. מבחינת העיקרון זה אותו עיקרון. משה רבנו באמת כתב את זה. ויהושע חילק את זה. אז אם ככה, אז למה בכל זאת זה נראה בגמרא מחלוקת? כי מה המחלוקת? אם עכשיו אתם צריכים להגיד מה המחלוקת ביניהם? במשפט? במילה? מה? לא, אין מחלוקת מי כתב. אין מחלוקת מי כתב. מה? לא, אין מחלוקת גם איך נכתב. לא, לא, זה מחלוקת בין הגר"א לבין הזה. אין מחלוקת שמשה רבנו כתב ויהושע חילק בצורה אחרת. בסדר? קודם כל בוא נהיה מיושרים על זה. אין מחלוקת שמשה רבנו כתב את כל התורה כולה, רק לא כמו שהיא כתובה היום, יהושע חילק את זה למילים כמו שהם היום. אז מה המחלוקת?
מה העיקר? הכתיבה
עצמה הסיבור שלה. או. בלשון של הגר"א, מה העיקר? הנסתר או הנגלה? הנסתר או הנגלה? מה הדבר העיקרי? עכשיו שימו לב, זה מאוד משמעותי. כי כאשר רבי יהודה אומר, יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים אחרים שבתורה. למה לא יכול רבי יהודה להגיד, לא, זה לא יהושע באמת כתב. זה תכלס, משה כתב, יהושע רק סידר, זה לא... מה הוא רוצה להגיד בזה רבי יהודה? שמה הדבר החשוב? מה? הדבר החשוב זה הנגלה. זה בסוף מה שחשוב, התורה ניתנה לנו. התורה ניתנה, צריך להבין מה כתוב בתורה. זה שמשה רבנו כתב שם כל מיני סודות וכל מיני חלוקת אותיות או מילים אחרות, זה מאוד יפה, אבל זה לא, זה לא, זה לא עוזר לנו. אנחנו לא מבינים מה כתוב שם. התורה לא ניתנה רק לכמה יודעי חן שיודעים קבלה. ולכן, עד כדי כך שהוא ממש הוא אומר, הוא כתב ספרו ושמונה פסוקים, זה נקרא על שמו. אבל הרי, מה, אפשר ספר התורה חסר עוד אחת? אז מה אמרנו הרי? זה מין שאלה כזאת, וואו, באמת, איך הוא יענה על השאלה הזאת? הוא אומר, לא, 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 אני גם מסכים שמשה רבנו, התורה לא יכולה להיות חסרה עוד אחת. ברור, אין מצב כזה. לכן זה שאלה, זה שאלה כאילו בלי תשובה, אבל התשובה כתובה בגוף השאלה, זאת אומרת, כאילו זו שאלה רטורית. מה, יכול להיות תורה חסרה עוד אחת? ברור שלא. ברור שכולם מסכימים לזה שהיא לא חסרה עוד אחת. וגם רבי יהודה מסכים לזה שמשה רבנו כתב. זה לא יכול להיות אחרת. אבל כשאני שואל, בסוף מי כתב את הפסוקים האלה, אני לא אומר משה. אני אומר יהושע. כי בסוף מה שחשוב לי זה מי הסביר לנו את הפירוש של התורה. בא רבי שמעון ואומר, בדיוק הפוך, אומר רבי שמעון, לא, לא כתב את זה, מה, תורה יכולה להיות חסרה עוד אחת? לא, משה כותב בדמה. הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב. כי מה רבי שמעון רוצה לומר? מה חשוב? מה? הפנימיות. עכשיו, כמובן, זה רבי יהודה ורבי שמעון, זה לא צריך לומר, זה ברור, כן? זה ברור לכל אחד. אם במקרה מישהו לא שם לב עד עכשיו, אז שישים לב. זה ברור שרבי שמעון מסתכל על הנסתר, ורבי יהודה תמיד מסתכל על הנגלה. דוגמה, מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון?
ברומאים.
אתה הולך לדברים רוחניים. בוא, תן איזה דוגמה ככה הלכתית, מאוד מאוד ידועה. מה? מסכת שבת, לא רק מסכת שבת. מוקצה קצת מורכב שם, זה גם דרבנן יותר, תלוי. מה? דבר שאינו מתכוון? דבר שאינו מתכוון. רבי שמעון אומר פטור, למה אם אין לך כוונה, אם אין פנימיות, אז זה לא נקרא מעשה. רבי יהודה, דבר שאין מתכוון, חייב עליו. אז רבי יהודה, רבי שמעון, ידוע. אומר רבי שמעון, עכשיו תקשיבו, תראו לעומק, רבי שמעון אומר, משה כתב את זה. עכשיו לכאורה נשאל עליו, מה אבל, והיה מוצא משה, זה אי אפשר, אז למה אתה מסתבך? למה לא תסכים איתו שתכלס רבי יהושע, לא רבי יהושע, בסוף יהושע חילק את הפסוקים, אז למה אתה לא תגיד את זה גם? כי מה רוצה רבי שמעון להדגיש לנו? האם הוא רוצה להדגיש רק את השמונה פסוקים האלה? שהוא רוצה להגיד משהו יותר רחב מזה. רבי שמעון רוצה להגיד לנו, אני חושב, אני יודע דעתי, רבי שמעון רוצה להגיד לך את מה שהגרא אומר. תקשיב, זה בעצם כל התורה היא כזאת. כל התורה היא כזאת, רק כל התורה כבר בנתינתה, כבר הסבירו לנו אותה, ומשה רבנו כתב שם מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל מה היה לפני? זוכרים את הגרא בהתחלה. שאל הגרא, איך היה כתוב כל התורה כולה? כבר היא כבר מלפני בריאת העולם, אז מה היה כתוב שם? אלא מה, אתה מבין שכל התורה היא סודות, וכל התורה היא רצף של מילים ואותיות, שבכלל אתה לא, אנחנו בכלל לא מתחילים להבין את כל הזרמים התת-קרקעיים שישנם בתוך התורה. בסופו של דבר שהתורה ניתנה לנו, אז נכון, בצורה הפשוטה, הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו, אמר לו, תחלק את זה בצורה כזאת, בראשית, פרה, אלוקים, אלה המילים, אלה המשפטים, זה מתאים לכם, לדור שלכם, לנתינת התורה שלכם, זה מה שכתוב. אבל דרך השמונה פסוקים האלה, בעצם רבי שמעון רוצה להגיד, הנה, פה התורה ככה לקחה שמונה פסוקים, ואמרה, תקשיבו, זה שמונה פסוקים שמהם אני לומד על כל התורה. מהם אני לומד על כל התורה כולה. אני אוסיף על זה עוד משפט אחד. בסוף השפת אמת, תראו רגע, בוא שנייה נקרא בזריזות השפת אמת, רק פשוט זה יפה לראות איך הוא מגיע לדברים מהכיוון שלו, אבל אני חותר רגע למשפט האחרון שלו. תראו את השפת אמת. נראה לי ישב, דגם תנא קמא מודד ונכתב כל התורה, רק שלא היה נכתב בצירוף אותיות, רק כל האותיות ביחד, כמו שכתב הרמב"ן בחומש בהקדמה, שקודם קיבל משה רבנו היה כל התורה כתובה כך במרום, רק שניתנה אליו ואלה הצירופים. ושמונה פסוקים אלה לא היו מפורשים הצירופים למשה, רק ליהושע. וכן מסתבר, דהיין מגלים כל שבחו של אדם בפניו, וכתוב שם, לא קם נביא עוד בישראל, כאן הוא אומר את זה מכיוון אחר, לא רק ויעמוד שם משה, יש עוד בעיה. איך משה רבנו יגיד על עצמו, ולא קם עוד נביא עוד בישראל כמשה אשר, ידעו השם פנים אל פנים, זה לא כל כך נעים לכתוב את זה על עצמך. אז זה עוד בעיה, כן? אל תאמין בעצמך, עד יום אותך, משהו עד יום אותו וכו'. לכן מותר לספר כל שבחו. אך לשון הברייתא משמע שמשה לא כתב כלל השמונה פסוקים. והיה אפשר לומר, דרבי שמעון דאמר שכתבם בדמע, נתכוון למה שאמרנו שהיו מעורבים האותיות, ושמעתי שכתב כן באיזה ספר. שומעים את השפת אמת? שמעתי שכתב את זה באיזה ספר. והיה לו איזה מין, שמע איזה משהו כזה, איכשהו הדברים של הגרא, אין לי מספיק בקיאות שם במבנה שם באזור מזרח אירופה, איפה היה הגרא, וילנה, שפת אמת, גור, זה נראה לי בפולין, וילנה נראה לי קצת יותר ברוסיה הלבנה, נראה לי ליטא, יש איזה מרחק ביניהם, זה לא כמו היום שהכל עובר, ולכן הוא שמע איזה שמועה, ואולי ידע מי, אבל הוא כיוון לזה מעצמו, זה יפה לראות. החסידות מכאן, המתנגדים מכאן. עכשיו תראו אבל את המשפט האחרון שלו. אז כן, בעצם הוא אומר את אותו דבר מה שראינו, פשוט. עכשיו תראו מה הוא אומר בסוף. אך לפי זה קשה. מה ידע כי אמר הגמרא, דלא כרבי שמעון. עד רבה, להי שיטה, עתי שפיר תפי דיחיד קורא אותם. דאין לחלקם לבית קריאות. דלפי מה שכתבן משה, הווי כולו עניין אחד, ולא נחלק לשמונה פסוקים כלל. וכל פסוק דלא פסקו משה באורייתא, לא פסקינן. לכן ייתכן אומר, לדעת רד תנא קמא, אחי, כמו שכתבנו. שימו לב מה הוא אומר, אני אסביר את הדברים. הוא אומר, יש משהו אחד שקצת נשאר לי קשה. מה נשאר לו קשה? נשאר לו קשה, הרי מה הגמרא? הגמרא הרי אמרה, שמונה פסוקים יחיד קורא אותם, הגמרא אמרה, זה מתאים למי? לדעה של מי? של רבי יהודה. כי רבי יהודה אומר, זה יהושע, זה משה, איך אני אבחין בין הפסוקים האלה לבין האחרים? מה אני אומר? אני אומר, זאת יחידה בפני עצמה, אפרופו יחיד זה מלשון יחידה, לא אחד קורא אותם, אלא יחיד, יחיד זה מלשון יחידה, זאת יחידה בפני עצמה, שאי אפשר לחלק אותה לשניים, כי כדי תמיד תזכור, את זה כתב יהושע. אומר, וזה לא מתאים לרבי שמעון. אומר השפת אמת, אבל למה זה גם מתאים לרבי שמעון? למה להגיד שזה לא רבי שמעון? הרי גם רבי שמעון אומר שזה שונה משאר כל התורה. כל שאר התורה כבר התפרשה וכתבו לנו את הפירוש שלה. והשמונה פסוקים האלה היו כתובים באיזה מין בליל אותיות כזה, או בליל של מילים. אז גם למה לגמרא זה כזה, הגמרא צריכה ממש לתרוח ולהגיד, רגע, למה שזה רבי יהודה וזה לא רבי שמעון? בסוף הגמרא עונה, הוא הביא אישתנה, אישתנה, גם לרבי שמעון. השפת האמת אומר, אני לא מבין כאילו את הוואמינה של הגמרא. גם לרבי שמעון זה מאוד שונה, כי כל התורה מחולקת, וזה לא מחולק. שומעים את, את מה שאומר השפת האמת? כלומר, הוא אומר, לפי הפירוש הזה, נעשה את זה פשוט. לפי הפירוש הזה, גם של הגרא, גם של השפת האמת, אז בסוף אמרנו, משה רבנו כתב הכל, ואת השמונה פסוקים האלה הוא כתב בבליל, יהושע חילק אותם. עכשיו, אם זה ככה, אז בכל מקרה השמונה פסוקים האחרונים הם מיוחדים. או שהם מיוחדים בכך שיהושע חילק אותם, או שהם מיוחדים בכך שמשה רבנו כתב אותם בצורה מבולבלת. אז אם ככה, זה נכון שיחיד קורא אותם גם לרבי יהודה וגם לרבי שמעון. אז למה הגמרא אומרת שזה למה דלא כרבי שמעון? השפת אמת, קשה לו עם הדבר הזה. אני רוצה ברשותכם להציע פשוט, ההבדל הוא עצום. לרבי שמעון כל התורה היא כזאת, באמת השמונה פסוקים האלה הם באמת לא מיוחדים. תקשיבו אותו מה אני אומר, השמונה פסוקים האלה הם באמת לא מיוחדים, כי כל התורה מראש הייתה מבולבלת וסידרו אותה. אז גם השמונה פסוקים האלה, מה ההבדל? שאת אלה סידרו במעמד הר סיני, ומי שאומר התורה מגילה מגילה ניתנה, אז בכלל לאורך כל השנים במדבר, כל הזמן אמרו פרשיות וסידרו אותם, השמונה פסוקים האחרונים, לקח עוד כמה ימים עד שסידרו אותם, משה מת, ואז יהושע סידר אותם. זאת אומרת, לפי רבי שמעון, אני רוצה שאני אומר את זה בהקשר של להבין את עומק ההבדל בין רבי יהודה לרבי שמעון. רבי יהודה אומר, הנגלה זה העיקר, ולא הנסתר. ולכן יש חלוקה מאוד ברורה. עד השמונה פסוקים האלה, הכל כבר נמצא, הכל כתוב. משה רבנו כתב את הנגלה, ואנחנו, זה הנסתר עכשיו, אני לא, 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 לא מתעסק איתו. אני רבי יהודה, אני לא מתעסק עם הנסתר. אני מתעסק עם הנגלה, ומשה, השמונה פסוקים האלה, וואו, זה באמת משהו אחר לגמרי, וואו. פה כתבו איזה משהו לא ברור, בא יהושע וסידר אותם, די, זה שמונה פסוקים מיוחדים, אל תחלק אותם לשניים, תקרא אותם כיחידה. רבי שמעון, אומרת הגמרא, למה דלא כרבי שמעון? כי לרבי שמעון באמת אין הבדל מהותי, אין הבדל מהותי בין השמונה פסוקים האלה לבין כל התורה כולה. כי כל התורה נכתבה, הייתה ברצף אותיות כאלה, וכל פעם בשלבים מסדרים אותם. אז גם השמונה פסוקים האלה, מה ההבדל? השמונה פסוקים האלה, זה לא משה רבנו סידר אותם, זה יהושע סידר אותם, אבל זה לא משנה. לכן הגמרא אומרת, לימא דלא כרבי שמעון. כלומר, זאת נקודה שהשפת האמת, אני מבין מה הפריע לו, אבל אני חושב שהיא גופה, אם אתה לוקח את ההגדרה של הגרא, שהשפת האמת לא אמר אותה, הגדרה של הגרא, הגרא כידוע, למי שלא יודע, הגרא היה עמוק 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 בתוך הקבלה. יש פה איזה משהו שפעמים בלבל אנשים, למה? כי המתנגדים נוהגים לחבר אותם לליטווקים של היום. והליטווקים של היום, חלקם, גם לא כולם, חלקם באמת לא עוסקים בקבלה. הם באמת לקחו את הגרא, אבל חתכו ממנו את הקבלה, ולקחו אותו בצד של הניגלה, של הפלפול וכל הדברים האלה, והתנגדו לחסידות, כנראה זה גרם להם ככה באמת לאיזה אנטי רציני מכל הנושא הזה, ואז זה נראה כאילו שהמתנגדים לא לומדים קבלה. אבל הדבר כמובן לא נכון, כי הגר"א עצמו עסק המון בקבלה, ויש לו ספרים בקבלה, ולא היה לו בכלל את החלוקה הזאת, זה שהוא התנגד לחסידים, זה בכלל מכיוונים אחרים לגמרי, בכלל לא קשור לשיטת הלימוד, היה לו כל מיני דברים אחרים, בהנהגות וכו' וכו'. ולכן אנשי הגר"א האמיתיים, אלה שהולכים עם הגר"א באמת, הם לומדים קבלה.
שעד היום.
מה?
שעד היום אתה
יודע. כן. כן. מה? היה, יש רבים, כמובן כל אלה גם שבניין ירושלים הוא מבחינתם זה, גם ברוב היהודי יש פעם... פעם הישיבה פגשנו כאלה אנשים, עוסקים בקבלה ועוסקים בבניין ירושלים, ביישוב ירושלים. בקיצור, זה סתם אני אומר בסוגריים. למה אני אומר את זה? כי הגר"א הוא זה שבסוף המשפט, בסוף ההסבר שלו אמר, מה שורש המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, הוא אמר, הוא עוסק בנסתר, הוא מדגיש את הנסתר והוא את הנגלה. ועכשיו, אם זה ככה, אז אתה מבין, אז אפשר להבין את הגמרא, כי הגמרא אומרת, באמת לרבי שמעון, לכאורה באמת אין הבדל מהותי בין השמונה פסוקים לבין האחרים, כי כל התורה היא כזאת. בסוף אומרת הגמרא, הועיל וישתנה, ישתנה. זאת אומרת, גם רבי שמעון יסכים שאת השמונה פסוקים האחרונים יחיד קורא אותם ולא שניים. למה? כי בכל זאת הם קצת השתנו. למה הם קצת השתנו? כי כל התורה כולה כבר התחלקה למילים מראש על ידי משה רבנו בשמונה פסוקים האחרונים. זה לא משה רבנו עשה, אלא יהושע עשה. זה קצת שינוי, שינוי הזה הוא מספיק חשוב. כדי שבאמת לא נחלק את הקריאה הזאת, אלא נשאיר אותה כיחידה. בזה אני רומז למה שאמרתי קודם, לא כתוב אחד קורא אותם, לכן רש"י כתב כלומר, כי בעצם המילה יותר מתאימה לכאורה הייתה אחד, אחד קורא אותם ולא שניים. הגמרא בכל זאת כתבה יחיד, יכול להיות שהיא רוצה לרמוז בזה לפסוקים האלה שהם יחידה. כלומר, זה לא רק הבן אדם, זה לא רק הבן אדם שהוא יחיד קורא אותם, אלא הסיבה שהאדם יחיד קורא אותם זה בגלל שהפסוקים האלה הם איזושהי יחידה מיוחדת, וזאת, ומה היא מיוחדת? אז פה הדגש הוא לרבי יהודה הנגלה, לרבי שמעון הנסתר, ואם אני חוזר למה שאמרנו קודם, על שאלה שאין עליה תשובה, אז תשימו לב שעל פי, ברגע שככה רואים את הכלל הזה שנמצא ברקע, זה מאוד חשוב ומשמעותי, כי בעצם כשאתה נתקל בגמרא במין משפט כזה, שמישהו צועק לך ואומר, מה, אפשר? ספר תורה חסר עוד אחת, לא יכול להיות. אז אתה צריך כאילו לחפש איפה כתוב תשובה לשאלה הזאת, וכן לצד השני. זה שאמר, מה, אפשר משה רבנו יכתוב הים עוד שם משה? מה, זה יכול להישאר ככה בגמרא ככה, ואנחנו נמשיך הלאה, ואנחנו נגיד, טוב, באמת זה נשאר להוא קשה, הוא בגלל זה הסביר אחרת, והוא זה נשאר, מה? זה שאלה כל כך משמעותית, שאי אפשר לעבור עליה לסדר היום, וזה מהדברים שיכולים לעזור לנו לנסות ללמוד מחדש את הסוגיה, ואז אנחנו רואים שגם הגר"א מהכיוון שלו, גם השפת אמת מהכיוון שלו, כולם בסוף הגיעו בצורה פשוטה להבנה שבעצם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, בעצם כביכול אין מחלוקת על נקרא לזה על מה היה פה, זה לא מחוקת מציאותית, שאחד אומר שהוא כתב, אחד אומר משה כתב, כאילו, מה? זה גם סתם לא הגיוני שזה יהיה שום מחוקת, מה, אין איזה מסורת בעל פה, אנחנו לא יודעים בסוף מי כתב, מה קורה פה, זאת אומרת, יש פה שאלות מאוד בסיסיות, שממש ככה כמעט מחייבות אותנו ללמוד את זה בצורה הזאת, ואנחנו רואים שבאמת ככה האחרונים, הגיעו למסקנה הזאת, ובאמת ככה מבחינתנו, אני חושב שמאוד מאוד חזק יוצא פה, ככה זה פותח אותנו, הבאתי פה במקורות, לא צריך לקרוא את זה בפנים, את מה שהרמב"ן כותב, באמת לנסות ככה להבין מה זה התורה, מה קורה פה בעצם? זאת אומרת, דרך השמונה פסוקים האלה, אנחנו בעצם יש לנו איזה מין חלון הצצה כזה, שאומר לנו, וואו, כאילו, בוא נבין שאנחנו מתעסקים פה עם משהו שככה גילו לנו את מה שמתאים לנו כרגע לגלות אותו, וללמוד אותו, ולהבין אותו. אבל בואו נדע מה עומד מאחוריו. עצם הידיעה הזאת, אפילו אם אנחנו כרגע לא עמוקים בתוך עולם הקבלה, אבל עצם הידיעה הזאת יכולה לתת לנו איזו התייחסות הרבה יותר ככה עוצמתית כלפי כל התורה, מה יש בה בעצם ככה בתוכה פנימה שאנחנו לא רואים אותו במבט ראשון. ברוך השם היום שגם יש לנו את הזוהר הקדוש ויש לנו ספרים שנכתבו, אז יש לנו כל מיני הצצות על באמת על המילים האלה, שממש אתה רואה מילים בתורה ופתאום אתה פשוט רואה אותם, כשאתה רואה אותם נגיד עם הסבר של הזוהר, פתאום רואה אותם פתאום באור אחר, את אותה מילה כמו שהכרת, כמו שאתה מכיר, פתאום רואה את המילה הזאת באיזה עיניים אחרות, ככה ש... כן, משהו ככה להעיר, לשאול, משהו שאתם לוקחים ככה מהשיעור, משהו שהתחדש לכם, משהו שנגע בכם.
ששניהם כתבו את זה, פשוט כל אחד ברובד אחר, ואין מחלוקת בכלל, למרות שאם לא היה את השיעור הזה, אז היה נראה די ברור שהמחלוקת קיימת, וזה שאו זה או זה. עכשיו כאילו שניהם כתבו אותם.
כן. בסדר, יישר כוח, תודה רבה, ברוכים תהיו.